לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
מה היה לנו השבוע בספרד? נמשך סיקור הפסקת החשמל ההיסטורית. על פי פרסומים בתקשורת השבוע, כבר 6 ימים לפני הפסקת החשמל נצפו כ-20 תקלות משמעותיות ברשת. מדוחות החברה עולה כי נצפו ניתוקים בשרשרת החשמל ממקורות סולריים גם בחודשים ינואר ומרץ. מידע זה סותר מידע שנמסר על ידי הממשלה, לפיו עד לאותו אירוע המערכת פעלה באופן יציב. השרה למעבר אקולוגי ואתגר דמוגרפי, וכן ראש ממשלת ספרד, ביקשו להפריד בדיון הציבורי בין הדיון על אנרגיות מתחדשות לבין תחקיר האירוע, וטענו כי האופוזיציה מנסה להשתמש באירוע כדי למנוע את סגירת התחנות הגרעיניות. שרת האנרגיה ואיכות הסביבה של פורטוגל אמרה בריאיון כי על צרפת להגדיל את חיבורי החשמל לאי האיברי בכדי למנוע הישנות מקרים כאלו. בתחום התעסוקה, חודש אפריל הביא לעלייה במספר המועסקים. בספרד, עקב החגים, ישנה עלייה קבועה במספר המועסקים. עם זאת, מהנתונים עולה כי השנה העלייה הייתה גבוהה במיוחד, גם ביחס לתקופות קודמות, והביאה ליצירה של למעלה מ-230 אלף משרות בתחום האירוח והתיירות. לצד התעסוקה הגדלה, סוגיית מחוסרי הדיור ממשיכה להטריד את ספרד. כתבה שפורסמה השבוע חושפת כי בטרמינל 4 בשדה התעופה ברחס לנים דרך קבע 500 מחוסרי דיור מדי לילה עם מזרנים וסמיכות. מחוסרי הדיור משתמשים בתשתיות שדה התעופה. היקף התופעה והשלכותיה הוצפו לאחרונה על ידי עובדי חברת הניקיון במקום וצוותי התעופה שהתלוננו על ריבוי פשפשים ומצב סניטרי חמור בטרמינל. נשיאת ממשלת הקהילה האוטונומית מדריד, איזבל דיאז איוסו, אמרה כי הגורמים השונים פועלים לטיפול במצב ומציאת פתרונות. בקטלוניה הכריזה השבוע הממשלה על החלטתה להקצות 700 מיליון יורו לטיפול בעוני בקרב ילדים. 35% מן הילדים מתחת לגיל 16 נמצאים בסכנה לעוני והדרה. התוכנית, בין היתר, עתידה להגדיל את מספר המשפחות אשר זכאיות לקבל סיוע והטבות. המטרה היא הגדלת רף ההכנסה אשר ממנו ניתן לקבל סיוע. מנתוני הממשלה עולה כי לפי ההגדרות שנוסחו, 50% מן המשפחות בקטלוניה יוכלו לקבל את הסיוע המוצע. בית המלוכה של ספרד הגיע השבוע לחלוק כבוד לרפובליקנים הספרדים בטקס במחנה הריכוז מאוטהאוזן. השבוע התקיים טקס לציון 80 שנה לשחרור מחנה הריכוז, בו נכלאו ואיבדו את חייהם רפובליקנים ספרדים שנרדפו על ידי משטרו של פרנקו, למעלה מ-7,000 איש בין השנים 1941 ו-1945. היה זה ביקורם הראשון של המלכים במקום. האירוע היה רב משמעות, אך עורר גם אי נוחות בשל העובדה שהכלואים במחנות נרדפו על ידי המשטר הספרדי עצמו. בתוך כך, נוכחות בית המלוכה בין דגלים רפובליקניים, כך עולה, היוותה מחווה עוצמתית. באירוע נכחו גם נציגי ממשלת ספרד. השבוע פורסמו בעיתון אל מונדו התכתבויותיו של ראש ממשלת ספרד עם שר התחבורה לשעבר, חוזה לואיס אבלוס, החשוד בשחיתות. סנצ'ז הדיח במחצית שנת 2021 את אבלוס מתפקידיו וניתק עם הוקשרים, ללא סיבה ידועה, לפני שעלו נגדו חשדות פליליים. לאחר פרסום החשדות הפליליים, יצר איתו סנצ'ז קשר לעודדו והשניים חזרו להיות בקשר. סנצ'ז חזר להיוועץ בו וההתכתבות חושפת אמירות רבות אודות פוליטיקאים. העיתון מעלה את הסברה כי סנצ'ז חזר להיות בקשר עם אבלוס כדי שזה לא יסגיר סודות. מנגד, נשאלת על ידי ראש הממשלה ומפלגתו השאלה מי הוא זה שהדליף את המידע ומה מטרת ההדלפה, שעל פי הפרסומים עד כה אינה חושפת דבר פלילי. מפלגת הפה-פה מתחילה להתכונן לקראת הבחירות. מנהיג המפלגה, אלברטו נוניז פייחו, הודיע כי השבוע יכנס את המפלגה בחודש יולי לדיון רעיוני. הודעתו התקבלה לאחר כתבה בתקשורת בה הושמעו קולות מן המפלגה המבקרים את העובדה כי פייחו אינו מרענן את שורות המפלגה ואינו נערך לבחירות הארציות והמקומיות. ממשלת ספרד מקדמת רפורמה להגדלת עצמאות מערכת המשפט. קידום הרפורמה נעשה בהתאם לדרישות האיחוד האירופי למניעת שחיתות. הרפורמה מקודמת על ידי משרד המשפטים וכוללת מספר מרכיבים במטרה לחזק את עצמאות הפרקליטות. החקיקה נעשית על רקע חקירת התובע הכללי, אלברו גרסיה אורטיז, בחשד להדלפת מידע בנוגע לחקירתו של בן זוגה של נשיאת הממשלה האוטונומית של מדריד, איזבל דיאס איוסו. אני נטלי פיינשטיין, והחדשות הוגשו באדיבות הפואנטה. החדשות בספרד, רק בעברית.
מחליפים מילה.
שלום וברוכים הבאים למחליפים מילה, והיום איתנו שתי נשים, תמר ומיכל, שתי נשים שהכירו עוד קודם מירושלים, ומצאו את עצמם מכירות שוב מחדש פה, כל אחת גרה במקום אחר, אבל הם נפגשו והם עושות מיזם מאוד חשוב ומשותף, אז שלום מיכל ותמר.
אהלן.
שלום.
רציתי להתחיל בעצם עם כל אחת מכן יכולה להגיד כמה מילים על עצמה ואז נראה איך אתם מתחברות לכן ביחד. אז מיכל, אם תוכלי להתחיל.
כן, אני באמת אני מירושלים, בחיים שעסקתי בעיתונות, תקשורת, מה שאני קוראת storytelling ו-community organizing, ודברים איכשהו תמיד התחברו. זהו בגדול. לפני שנה וארבע רציתי לעשות את זה, לא יצא, ואז כזה הנסיבות היו טוב, עכשיו זה זמן טוב לממש את הרצון הזה.
ותמר, את איך את מתחברת?
אני גם ירושלמית, כמו שאמרנו, הייתי מאפרת, אני צלמת, אומנית, והתגלגלתי לכאן עם איזשהו מצב של חוסר הבנה מה אני רוצה לעשות, איך להמציא את עצמי מחדש, כי זאת הייתה גם אחת מהמחשבות כשעזבתי את הארץ. ואז מיכל, במהלך איזו שיחה שלנו וראיון שעשינו, זרקה איזשהו זרע של רעיון, שהיה נשמע מאוד מאוד מעניין, ואז זה קרה. אז אני אתן אבל למיכל להסביר.
אז בואו נגיד שאתם בעצם פתחתם מיזם שנותן את החדשות הספרדיות, או את ההיילייט שלהם בעברית, זאת אומרת שאנשים יכולים במקום לשבור את השיניים בספרדית, לבוא ולקרוא מה קורה כאן ביומיום עכשיו, נכון?
כן, כן, אנחנו נותנות, זה כזה, זה התגלגל, זה התחיל כזה באסון השיטפונות שהיה בוולנסיה, זה היה כזה, כאילו הרעיון היה עוד קודם, דיברנו עליו, ואז באסון השיטפונות זה היה טוב, עכשיו צריך לכתוב משהו, כי לא ברור מה קרה, אז כתבנו משהו, ואז בגלל שזה היה מהיר כזה, אז פתחנו עמוד פייסבוק, וכן הכתבה היא באותו יום רק מאיזה שתי קבוצות וואטסאפ קראו אותה די הרבה אנשים, ואז התחלנו כזה בלהתאמן. אז אני כותבת את ה... אני יותר בתחום של התוכן, אז בעניין של לעשות ממש תקציר חדשות יומי, מבוסס על ארבעה העיתונים הגדולים הכי נקראים בספרד, על העמוד הראשי של המודפסת, כדי לא ללכת לאיבוד בכל האינטרנט, ואני אוספת את הכותרות המרכזיות, ומנגישה אותם בצורה לעיסה וקצרה, לציבור שפחות מכיר במה מדובר, ואז ככה היינו כמה חודשים, ובינתיים תמר פיתחה את האתר ואת הגרפיקה ואת כל את כל האתר ואת כל מה שנדרש בו, ואז הייתה הפסקת החשמל הגדולה.
כן.
ואז כזה קפא, והיינו כבר אחרי שהאתר מופץ, אבל אמרנו טוב. ואז תמר אמרה לי, תגידי, עכשיו שאת עושה על הפסקת החשמל, בואי נפתח קבוצת וואטסאפ. וזהו, ומאז כזה, כל פעם זו עוד קפיצה קטנה לנסות להתרחב ולהגיע לעוד אנשים.
אז תמר, אני מבינה שיש לכם גם פייסבוק, אם אני לא טועה, גם אתר עכשיו וגם קבוצת וואטסאפ.
כן.
ואיך מסנכרנים בין שלושתם? איך זה עובד?
לא, הסינכרון הוא די
באינסטגרם.
פשוט. ואינסטגרם, כן.
אינסטגרם, אוקיי.
האינסטגרם, לא סתם אנחנו... אני שוכחת אותו. הסינכרון הוא מאוד פשוט סך הכל, כי למעשה זה אותו... הלינקים הם מקושרים לאתר, ואנחנו מעלים אותם בתוך הקבוצת וואטסאפ.
אז זאת אומרת, הסנכרון הוא יומיומי של כל של כל המדיה שאתם מתעסקים איתה,
כן.
נכון?
כן, כל אחד זה קצת אחרת, נגיד באינסטגרם זה רק הכותרות, באתר זה רק ההרחבה, ופייסבוק זה הכל.
והוואטסאפ
ביחד.
שיוצא כל יום?
כן.
כן, זה
הם
כל
מקבלים עדכון של כותרות יומיות כל יום.
אוקיי. ומעבר לכותרות היומיות, יש כתבות בעצם שהן יותר נרחבות. אני זוכרת שהיה לכם כתבה על החינוך בספרד, אם אני לא טועה, נכון? אז אתם
נכון.
לוקחים נושאים ואתם בעצם סוקרות אותן לטובת הציבור הישראלי פה?
כן, אז יש לנו חלוקה כזאת, ויש לנו עוד מישהי שפועלת איתנו, קוראים לה הילה. בגדול יש את השיחה היומית, יש אנשים, שזה ראיונות עם אנשים שונים בספרד, כאילו כרגע זה יוצא ישראלים, זה לא חייב להיות רק ישראלים, אבל אנשים בספרד שעושים דברים מעניינים, או שהיינו שמחים כזה לחבר, זה גם החלק הקהילתי, ואז באמת הילה מראיינת. יש לנו עוד קצת דברים בפיתוח, ויש בהרחבה, שהרעיון הוא כל שבועיים שלושה לקחת נושא ולהרחיב עליו, בין אם זה על החינוך, בין אם זה על פוליטיקה, בין אם זה על מפלגות, בין אם זה על חוקים שנכנסים, כי להיות כמה שיותר, לקחת נושאים באמת ולהנגיש את איך המערכת עובדת, או סוגיות חשובות יותר לעומק. וגם יש לנו אולי כותרת של בלוג הצילום, שנראה לי תמר תרחיב עליה.
אז תמר תרחיבי עליה.
אני ארחיב עליה. כן, החלטנו, זה מתוך באמת המקום שלי והתשוקה שלי, לתת ביטוי גם ויזואלי למעבר הזה לספרד. ולמעשה זה קול קורא שיהיה כל הזמן פתוח, בתקווה שאנשים יסתקרנו לגביו וירצו לשתף את הסיפורים הוויזואליים של החוויה הספרדית בשבילם, מכל מיני היבטים, אם זה חוויית ההגירה ואם זה התרבות המקומית ואם זה לא יודע, טבע, היסטוריה, כל דבר שנראה להם מעניין והם רוצים באמת לשתף אותנו בעין שלהם
אז איך זה עובד? הם
לספרד.
פונים אלייך? איך זה עובד?
כן, הוצאתי טור ראשון של איזה, של היכרות עם הבלוג הזה. שם נתתי את הנקודה שלי כהתחלה כדי לתת איזשהו ספתח. ובהמשך מפורט שם כיצד, מבחינה טכנית גם איך לעשות את זה, ופשוט לפנות אלינו דרך המייל עם הסיפורים שלהם ועם הצילומים.
נכון. אז אתם בעצם, איך אתם עובדות? אתם כמו מערכת קטנה כזאת של עיתון, חדשות, פנאי פלוס כזה. איך זה, מה זה, פגישות יומיות? איך אתם עושות את זה? אני מבינה שיש גם את הילה. איך זה פועל?
נראה לי כמו שכולם בימינו עובדים, יש לנו קבוצת וואטסאפ. יש כל אחת את המשימות הברורות שלה, ואחת ל... אנחנו כמובן גם כל יום מתעדכנות, ונעזרות אחת בשנייה, וכמובן ש... ופגישות כזה יותר לעומק, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אבל זה זורם.
ומה החזון, לאן אתן רוצות להגיע עם המיזם הזה? כי בסך הכל זה כבר יותר מכותרות ויותר מזה, ויש את ה... החלק הוויזואלי, לאן, מה השאיפה? מחשבה.
שאלה טובה. אני יכולה להגיד עליי שבאמת, כאילו, אנחנו בונות את עצמנו עכשיו מחדש בארץ חדשה.
כן.
ואני אומנם דוברת ספרדית, שזה מקל מאוד. ואני גם עיתונאית, אז כאילו אני אומרת, אבל איכשהו כשבאתי לפה ומצאתי את הצורך לעצמי להמציא את עצמי מחדש, אמרתי, טוב, אני אחזור לדברים שהם כאילו, יש משהו אני מרגישה גם בהגירה, שכאילו, את חייבת לדייק את מה שאת בעולם. ואת מה שאת עושה הכי טוב. ואז היה מאוד ברור לי ששני הדברים, גם של עיתונאות וגם של קהילה, צריכים איכשהו להתחבר, ואני מרגישה שבסופו של דבר הפלטפורמה הזאת אמורה לחבר את שני הדברים. וזה גם קראנו את זה אל פואנטה, כי זה כאילו זה אמור לגשר בין אנשים לפה. אז הדבר הראשון זה באמת להנגיש מידע, שאני גם חושבת שבעידן שלנו זה סופר חשוב. כי אנחנו כל כך עמוסים וכאילו יודעים הכל ובסוף לא יודעים כלום. אז להנגיש מידע ולחבר אנשים גם לפה וגם לחבר אנשים מהקהילה שלנו בינם לבין עצמם. גם למקום וגם בינם לבין עצמם. אז יש את הרמות האלה של הרצון היותר רחב להגיע עם שתי המטרות האלה לכמות כמה שיותר גדולה של אנשים. ויש גם רצון שכן בכל הרמות, גם כלכלית, גם נושאית, זה יהיה באמת העיסוק שלנו, ושבאמת זה יהיה אתר חדשות, שהוא גם באמת מגיע למקסימום ישראלים פה, וגם יכול לשרת גם דברים בארץ, זאת אומרת שגם נהיה רפרנס בארץ, יש לדברים שקורים בספרד, לזה...
אני מנסה רק לחדד, הזכרת שאת עיתונאית ולהנגיש חדשות וכו', אבל גם שהפאשן שלך זה קהילות. איך את רואה את זה כגשר או מעבר להנגשת המידע, איך זה עושה את החיבור הקהילתי, איך את רואה את זה?
זה הכל, הדברים מתפתחים, הרבה פעמים יש לנו איזה תחושה, אינטואיציה, ואז לאט לאט היא כאילו צוברת, זה כמו שחברנו איתך עם הרדיו, כאילו עם הרדיו, כאילו את שולחת את הגלים ואז איכשהו קורה. אבל אני חושבת שבסקשן שלנו של אנשים, הרעיון הוא שאנשים יכירו אחד את השני, ואז אם אנחנו מראיינים מישהו פה, ואנשים... לא יודעת מה, קראו על המסעדה הזאת של מישהי פה, אז הם כבר יכולים ללכת אליה, או קראו שמישהו יש לו משהו פה, מישהי שהמליץ, כאילו באיזושהי עיר שהמליצה על מקום, זאת אומרת, אנשים רואים אחד את השני, וגם יש הרבה פעמים ישראלים שהם, יש כאלה שהם מאוד בקהילות, ויש כאלה שלא מכירים אף אחד. זאת אומרת שהם ממש בתוך עצמם ומבודדים, לא רק ממידע פה, אלא גם, ושזה מפתיע אותם שבאמת יש עוד, ושהם נמצאים כאן, ו... וגם אני חייבת להגיד שאני קצת גולשת,
נשמעת קצת
אבל זה
מקוטע.
קצת, זה בסופו של דבר, ואני מדברת על זה הרבה, ואנחנו גם, אני חושבת שאנחנו טיונד מאוד בעניין הזה, לא סתם מצאנו אחת השנייה, כי כן יש לנו תפיסת עולם מאוד דומה, שזה לא כזה פשוט בימינו, ובתוך התפיסת עולם המאוד דומה הזאת, זה הכי, אנחנו כן שתינו באיזשהו חבל שהוא יחסית דק בעיניי, של אנחנו גם לא רוצות להיות מבודדות מהחברה סביבנו, אבל גם מאוד חשובה לנו הקהילה שלנו והשפה שלנו. תמר, תקני אותי אם אני טועה. ושני הדברים האלה מאוד צריכים לבוא לידי ביטוי בתוך הדבר הזה. כן מאוד להיות מחוברים לפה, אבל גם מאוד לכבד את ה... שייכות שלנו, את החיבור הקהילתי שלנו, ובעיקר את השפה, מבחינתי בראש ובראשונה. אני לא יודעת מה יהיה, אבל עברית היא שפה לשמור עליה.
כן. בואי, תמר, בואי תחזקי קצת את הנקודה הזאת, בואי תני את המבט שלך.
לא, מיכל כהרגלה מאוד מאוד מדויקת. אני מרגישה שזה באמת, אנחנו עוברות איזשהו תהליך. בשבילי הוא מאוד מאוד מעניין, זה גם עולם חדש לגמרי, למרות שתוכן ומידע תמיד, מן הסתם אני בן אדם שצורך את זה ורוצה להמשיך לצרוך את זה, אבל אנחנו כל הזמן באמת, נראה לי כל שיחה שלנו אנחנו מגיעות לאיזשהו לעוד דיוק ועוד דיוק, ואני מרגישה שזה משהו ששתינו מאוד פתוחות אחת לשנייה, מתוך איזושהי הבנה שעם כמה שהתפיסה שלנו אולי דומה מאוד אפילו, עדיין כל אחת יש לה כיוונים אחרים שאולי רוצה לקחת, או מחשבות אחרות, או רעיונות, ואנחנו נעזרות אחת בשנייה כדי לבדוק את זה. ואני מוצאת את זה מאוד מעניין. בכלל, זה הגילוי שהיה לי בספרד, שאני חייבת שותפה. לא משנה מה אני אחליט לעשות בחיים, אני חייבת שותפה, ואכן זה מה שקורה מאז שהגעתי לפה. ואני מרגישה שהשותפות הזאת היא באמת, אנחנו מצליחות מאוד מאוד להתקדם ביחד. זאת אומרת, יש את הצעדים אחורה ויש את העייפות לפעמים, וכל אחד גם עם הסיפורים האישיים שלה שיכולים לעכב, אבל בסופו של דבר אנחנו מחויבות מאוד אחת לשנייה. אז זה מאוד עוזר לנו גם לדייק את מה שאנחנו רוצות להביא. ובתקווה כאילו שזה יתקבל גם ב
אז אתן נקראות אפואנטה, נכון?
אל פואנטה.
אל או אה?
אל פואנטה.
באתר זה
אפואנטה. כן, בעברית
לי...
אפואנטה, כן.
נכון? זהו, אני לא טועה.
נכון.
אפואנטה, וזה נשמע לי שיש גם גשר ביניכם, וגם גשר שאתם מוציאות החוצה קצת, וזה נשמע לי מקסים. ואנחנו
תודה.
נפרסם כאן את כל הלינקים כמובן, ושיהיה המון 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 בהצלחה,
תודה
ותגדלו
רבה.
ותצליחו.
תודה.
אני מאוד מודה לכם על הרעיון הזה,
תודה רבה.
ואנחנו נשתמע בקרוב מאוד, אני
תודה
מאמינה. תודה רבה.
תודה, אדוה. ערב
ביי.
טוב.
ערב
ביי
טוב.
ביי.
ביי ביי. You don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away. And believe in fairy tales, oh. If you're gonna do it, I'm gonna stand in like a unicorn.
שמענו את השיר יוניקורן של נועה קירל מאירוויזיון 2023. על הדרך.
הולה למאזיני להורה. קוראים לי סנדרה ציביס, הגעתי לברצלונה בשנת 2000 ללימודי המשך בקולנוע תיעודי, ומאז אני כאן מדריכת ציורים ברובע היהודי של העיר. היום דווקא באתי לספר לכם על מקום רחוק, בפירינאים, בגבול עם צרפת, באזור וויסקה. על מה שפעם הייתה תחנת הרכבת הבינלאומית, שנחשבה כשנייה בגודלה באירופה. ושמה הייתה קאן פרנק, והיום הפכה להיות, הנה כאן ספוילר, למלון חמישה כוכבים. אז איך הכל התחיל? בתחילת המאה ה-20 התחליטו צרפת וספרד לפתוח את הגבול ביניהם ולחבר את שתי המדינות זו לזו באמצעות עורקי תחבורה. אז חפרו מנהרה באורך 8 קילומטרים, וכמה שנים לאחר מכן, ב-1923, התחילו העבודות על גולת הכותרת, התחנה. זאת בקאן פרנק. 5 שנים לאחר מכן הגיעו לכאן, לשם בעצם נשיא צרפת ומלך ספרד וכל אחד ברכבת שלו לחנוך את הבניין המפואר הזה. מדובר על מבנה מעל שבאורכו 240 מטרים. רוחב של הרציפים מעל 200 מטרים, והמבנה שופצו מעל 365 חלונות, כן, כימי השנה, ועוד 140 דלתות, 70 בכל צד. אז מדובר על משהו במימדים עצומים, ולא לחינם התחנה קונתה אז כטיטניק של הערים. אבל מכירים את הביטוי הזה של Spain is different? אז הנה גם פה אנחנו מוצאים את זה. כי למה צריך תחנת רכבת שיהיו לה שני צדדים? כי רוחב פסי הרכבות בספרד שונה מכל שאר אירופה. ואז הרכבות היו צריכות להגיע מצד אחד, מצד צרפת, מצד הצרפתי. הנוסעים היו מתבקשים לרדת, לעבור דרך התחנה, ולצאת לצד השני שיחכה להם שם הרכבת מהצד הספרדי. אז ככה זה היה כמה שנים טובות, עד שעולה פרנקו לשלטון, הוא סוגר את את המערה, אבל לא הרבה זמן הנאצים מבקשים בעצם שוב לפתוח, כי הם חייבים והם צריכים מתכת מאוד מיוחדת ושמה וולפרם או טונגסטין. אז מתחילים שוב מעבר של סחורות בין צרפת לבין ספרד, כשהמתכת מגיעה מספרד לאירופה, והגרמנים מעבירים דרך אותה תחנה זהב, כן, הזהב שאולי מישהו שמע שהיא גם אפילו לפטגוניה, אבל זה סיפור אחר. בואו נתמקד בתחנה. התחנה הזו בעצם עברו לא רק הסחורות האלה, אלא גם יותר מ-15 אלף פליטים מהשואה וממלחמת העולם השנייה. שמות מפורסמים כמו מרק שגל, מקס ארנסט וג'וספין בייקר. את כל הסיפורים האלה ועוד, אני שמעתי הודות לסיור מודרך, שמרים, שמארגן המלון, אבל גם אפשר לעשות אותו לא כאורח המלון, אלא דרך לשכת קאן פרנק. אני חייבת גם לציין שם מאוד חשוב, מישהו שעזר להם, לאותם 15 אלף פליטים, או אפילו עם עוד הרבה סיפורים, הוא שמו אלברט ללי, שבעודו בחיים הוא סרב לקבל כל עוד גבורה או להיות מוכר כצדיק אומות העולם, ורק הנכדים מספרים על כך. אז מה שחשוב, שהיום במקום התחנת רכבת, המבנה המפואר והמהמם הזה, קיים מלון. מלון חמישה כוכבים שיש בו 3 מסעדות, כשאחת מהן כבר זכתה בכוכב מישלן, שממוקמת דווקא באחד מאותם קרונות של הרכבת שסיפרתי עליה. אבל איך מגיעים לשם? אז בינתיים יש תחנת רכבת חדשה ואמורה להיות שם אפילו להגיע מזרגוזה ברכבת, אבל בינתיים הכל מתמהמה, ואז אפשר אך ורק באוטובוסים מווסקה, או ברכב, שעה וחצי מפמפלונה או שעתיים מזרגוזה. אז תמשיכו לטייל ולהכיר. עד הטיפ הבא.
פרשת השבוע.
באופן אישי אני מאמין שמוזיקת פופ ופסטיבלי מוזיקה, בין אם לאומיים ובין אם בינלאומיים, תמיד אומרים הרבה על החברה הסובבת אותנו ועל הרגע ההיסטורי בו אנו חיים. תחרות האירוויזיון בבאזל היא אחד מאותם אירועים לכאורה כלילים ופופולריים, אך למעשה מהווה במה לסדרה של אירועים חברתיים והיסטוריים שאינם כלילים ואינם שטיחים. נתחיל עם המועמד שייצג את מדינת ישראל, יובל רפאל. לא סתם בחורה, לא סתם זמרת פופ. יובל לי שורדת, נערה צעירה שהיא סמל לכל הכאב ולכל הכוח של הדור החדש של הישראלים. יובל הייתה למעשה מעורבת בטבח בפסטיבל המוזיקה נובה. לאחר שהסתתרה עם 50 אנשים נוספים במקלט ליד קיבוץ בארי, הקבוצה ספגה אש מצד מחבלי חמאס. רק 11 מתוך 50 אנשים שרדו, כולל את יובל, שנאלצה להעמיד פנים שהיא מתה מתחת לגופות חסרות חיים במשך 8 שעות. אז לראות את יובל ששולחת נשיקות למפגינים שקיבלו את פניה בבאזל עם דגלי פלסטין, זו מחווה גדולה ביותר של כוח וגאווה שראה עולם צר האופקים בחודשים האחרונים. אבל המפגינים לא הסתפקו בהפגנות ככה עטופים בכאפיות ובדגלי טרור. אחד מהם, הקנה ביותר, או חסר הניסיון ביותר, או הרמום ביותר, לא יודע. בעוד המשלחת הישראלית חולפת על פניהם, חיכה את המחווה של חיתוך גרונה של יובל. אישה שראתה במו עיניה את המחווה הזו הופכת למציאות עבור צעירים רבים כמוה. אנו מבינים אם כן, אם זו אווירה וסביבה תתמודד יובל. סביבה שבה נוכחותה הפוליטית כישראלית אינה מוטלת בספק, אלא סביבה שבה קיומה כיהודיה, אישה וישראלית ששרדה את הטבח הגדול ביותר של יהודים וצעירים יהודים לאחר השואה, נדחה וכל העולם שם נלחמים נגדם. זאת אומרת, העולם בבאזל לא רוצה לראות את קיומה של יובל כיהודיה, כאישה, כישראלית ששרדה את הטבח הנובה. העולם לא סולח ליובל על כוחה, על חייה בעצם. ובזאת יובל היא בת אברהם אבינו. אותו אברהם שנקרא עברי. לדברי רבי יהודה, המשפט הזה, הגדרה זאת עברי, מציין, מאפיין ספציפי מאוד משורש המילה עבר, במובן של בן אדם שנמצא בצד השני של העולם. לכן אברהם נקרא כך, משום שהיה בצד השני של העולם, שבו כולם היו פוליטאיסטים ועובדי אלילים, והוא האמין בכוח באל אחד, בורא שמיים וארץ. יובל היא יהודיה במובן הזה. העולם מקבל אותה בדגלים פלסטיני, והיא מנשקת ושרה. היא בצד השני, היא בצד של החיים, היא בצד של האהבה. ובשירו, תוך ציטוט של הפסוק היפה של שיר השירים, יובל מציינת זה בעוצמה. מים רבים לא יכולו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. ככה שרה יובל בסוף השיר שלה. לא משנה כמה נערות וימים העולם משתמש בהם כדי לקרוא להשמדת מדינת ישראל ועם ישראל. לא משנה כמה רבים יהיו המים המלוכלכים הללו של אלימות ומניפולציה. יובל שרה בשם אהבה, אישה ענקית. בעוצמת קולותיהם של הצעירים שלא יכולו עוד לשיר או לרקוד לבד. אבל הצעירים האלו יעשו את זה דרך קולה של יובל. וכן עלינו לחשוב עד כמה שונה מושג האהבה עבור העם היהודי ועבור שאר העולם. עבור העולם, אהבה היא תחושה תיאורטית, הצהרה אוניברסלית יפיפיה, שבמציאות נותרת רק הצהרה. היא אינה הופכת למחויבות לעולם טוב יותר באמת. עבור העם היהודי, אהבה היא מחויבות לעולם. אהבה מתבטאת דרך אחריות, משום שלא יכולה להיות אהבה ללא אחריות. ללא הכרה בכבודו של כל אדם ואדם, ללא קבלת כל קול שמדבר, כל קול ששר. אז אנחנו מבינים שהמפקיד הדמוקרטי שעשה את התנועה הזאת של חיתוך הגרון בבאזל, התנועה הזאת היא לא רק תנועה של מוות, זוהי גם הצהרה של צנצורה על קולה של אישה. אז כן, יובל שרה בשם אהבה, בשם אלו שכבר אינם משמיעים קול, ובשם היותה אישה, נגד עולם שהיה רוצה שתהיה שקטה ושתהיה בצד.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Si adieu, tu ne partiras jamais. Mon conciel dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri, mon se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. Everyone cries, don't cry alone, darkness will fade.
השיר New Day Will Rise של יובל רפאל, המתמודדת שלנו השנה באירוויזיון. יובל, אנו מאחלים לך המון הצלחה ומתרגשים וגאים לראות אותך על הבמה.
Even if you say goodbye, a new day will rise.
הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.